בוקר טוב, היום 13 יום שהם שבוע אחד ושישה ימים בעומר. כמנהגנו נקרא הלכה קצת, דבר קצר מפרשת השבוע. מי שרוצה יש כאן העתקים שנייה לפרשה, גם בעברית וגם בתרגום לאנגלית. צריך לעמוד בשעה שמברך על הספירה ובשעה שסופר. זאת אומרת, הספירה צריכה להיעשות בעמידה ולא בישיבה, ובדיעבד, אפילו אם ברך וסיפר מיושב, יצא ידי חובה. זאת אומרת, אם בכל מקרה הוא ספר בישיבה, בדיעבד יצא ידי חובה. פרשת השבוע, פרשת קדושים. ואמרת עליהם, קדושים תהיו. וואו, הכרזה, מה זה להיות קדושים? פרשה הזאת היא בעצם, צריך להבין, מה כל כך מיוחד בפרשה הזאת, שיש בה כל מיני דברים מאוד מעניינים שמתחברים ביחד. א', הפרשה הזאת נאמרת אל כל עדת בני ישראל. מסביר רש"י, מלמד שנאמרה פרשה הזאת בהקהל, ותכף הוא מוסיף גם למה. מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. רוב גופי תורה תלויים בפרשה הזאת. ונשאלת השאלה, נכון? יש כאן מצוות מדהימות, חשובות ביותר, אבל רוב גופי תורה תלויים בפרשה שלנו? כל התורה כולה? מעבר לזה, אפשר להוסיף עוד שאלה. אחרי הרבה מהמצוות מופיע ההכרזה, אני השם אלוקיכם. כמו למשל במצווה הראשונה בפרשה, איש אמו ואביו תיראו ושבתותי תשמרו, אני השם אלוקיכם. וכך זה מופיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ונשאלת השאלה, מהי ההדגשה הזאת, החזרה הזאת, שוב ושוב על אותו עניין. ולפני הכל אנחנו רוצים באמת להבין מה זה להיות קדושים. מה זה קדושה? מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה שנעשה? האם להיות קדושים זה אומר ללכת למקווה כל בוקר? האם להיות קדושים זה אומר חליפה, כובע, זקן ארוך? האם להיות קדושים זה אומר שהאישה לבושה מכף רגל ועד ראש בצניעות הכי גדולה שיכולה להיות שלא רואים שום דבר? האם קדושים זה להניח תפילין של רב רשי ורבינו תם? האם קדושים זה, איך אומרים, לשים 20 ציציות על הגוף? מה המשמעות של העניין הזה? אנחנו כולנו רוצים לדעת. ואולי בעצם, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואמרת להם, קדושים תהיו, זה קשור לכל החזרה הזו של אני השם, אני השם, אני השם, ואכן באחד הפסוקים כתוב, ויראת מאלוקיך אני השם, מסביר רש"י במקום, לכך נאמר, ויראת מאלוקיך, שהרי דבר זה מסור לליבו של עושהו, שאין מכיר בו אלא הוא. רק אנחנו מכירים מה מסתובב בלב שלנו. וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך. כל מה שמסור ללב נאמר בו ויראת מהשם אלוקיך. ואולי עכשיו אפשר לחבר את זה עם כל האמירות האחרות של אני השם אלוקיך. שהקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר לנו, חבר'ה, לעבוד חיצונית בלי שהדברים באים מבפנים מהלב, זוהי לא עבודה. ככה לא נהיים קדושים. זה לא קדושים תהיו. הסוד תמון בעצם באמירה שמופיעה בפרשה שלנו, ואולי לכן אמר רש"י בתחילת הפרשה שרוב גופי תורה תלויים בה. ואהבת לרעך כמוך אני השם. ושוב גם כאן חוזר הקטע של אני השם. שכן עבודת השם מבוססת קודם כל על מה שנאמר בפרשת שמע, ואהבת את השם אלוקיך. ודרך אגב, ואהבת לרעך כמוך, אם אתה אוהב את רעך, אתה גם אוהב ממילא את הקדוש ברוך הוא הבורא, שברא את האדם בצלמו. ממילא שאתה אוהב את האדם, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את האדם. כי הוא בעצם ברא את האדם בצלמו, בדמותו, ועשה את הכל באהבה נפלאה וגדולה ועצומה, את כל העולם הנפלא הזה. והיו הדברים האלה, קראנו לא מזמן, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. איזה דברים? כל הדברים, כל המצוות. זאת אומרת, הכלל הוא בעצם שכל הדברים צריכים לבוא מהלב. אם הם רק חיצוניים, אם אין קשר לפנימיות, זוהי לא עבודת השם. ואיזה עבודת השם? ראינו, ואמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, ומסביר שם שפתי חכמים במקום, שאמר רבי הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, וזה בעצם כל התורה כולה, והשאר זה פירוש, הוא אומר. זאת אומרת, הבסיס והיסוד זה מה שמופיע ואהבת לרעך כמוך. והמציאות שנראים אותה כלפי חוץ, החליפה והכובע והזקן וכל הדברים, אין להם משמעות אם הם לא מחוברים מבפנים. חיצוניות נגלית חייבת להיות מחוברת לפנימיות. חיבור חיצוני ללא פנימיות הוא לא מחזיק מעמד, שכן זה בסך הכל, אם תחשבו על זה קצת, תפעילו את המוח, זה אינטרסים אגואיסטיים של האני שלי שנמצא בתוכי, וההתחברות האמיתית חייבת לבוא מבפנים. וכמו שאנחנו כבר דיברנו רבות בעבר, ספירת העומר יש לה מטרה. המטרה שלה זה בעצם להביא אותנו מדרגה של בהמיות לדרגה של האדם. מהדרגה של התחלנו איתה ביום הראשון של פסח ואנחנו בונים את אצלנו, זוהי בעצם עבודת המידות. כאשר כבר גילינו וראינו שבעצם המידה המרכזית שמרכזת בתוכה את כל המידות זה ואהבת לרעך כמוך. וזה מביא אותנו למעמד הר סיני. כי מה קורה במעמד הר סיני? ויחן שם ישראל, מסביר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. צריך לכתוב ויחנו שם ישראל. שהמטרה שלנו בעצם, בזמן ספירת העומר, זה להגיע לדרגה של ואהבת לרעך כמוך. וכך אנחנו מתחברים ונהיים אחד וזוכים למעמד הר סיני. הבסיס והיסוד זה אהבה. והאמת היא שזה כך בכל תחומי החיים. כשאתה עושה דבר באהבה, התוצאה היא שונה לחלוטין מאשר כשאתה עושה אותו רק בצורה חיצונית לצאת ידי חובה. לדוגמה, הוראה. השבוע למדתי לקח גדול מאוד בעניין של מה זה מורה. כל אחד ואחד מאיתנו, אני בטוח, זוכר איזה מורה אחד או שתיים. אולי בעבר זכרנו קצת יותר, אבל ככל שעוברים השנים, אנחנו שוכחים. אבל תמיד נזכור איזושהי דמות אחת או שתי דמויות. למה? מה היה מיוחד באותו מורה או באותם מורים שאנחנו עדיין זוכרים אותם? אם אנחנו נחשוב קצת לעומק, המורים האלה עשו את העבודה שלהם מאהבה. הם אהבו את העבודה ובדרך כלל גם אהבו אותנו ולכן אנחנו נקשרנו אליהם. מורה שמעביר את המסר בצורה חיצונית, בלי התוכן הפנימי, בלי הקשר של הלב, בלי אהבה, את זה אנחנו לא זוכרים. השבוע הבנתי את זה, איך אומרים, קצת יותר. אשתי מורה, והשבוע יצאה עם קבוצה של תלמידים והורים, עולים חדשים, לסיור בירושלים. ותוך כדי הסיור ניגשה אליה אחת האימהות, עולה מצרפת, והתחילה לדבר איתה ושפכה לפניה את הלב על הקשיים של הקליטה וכמה שזה קשה. ותוך כדי כך היא גם אמרה, המורים גם בבית ספר, לא כולם אנחנו מסתדרים איתם, הם קשוחים, הם לא כל כך קשורים. ואני מדברת איתך למה אני ראיתי שמההתחלה של היום הילדים צמודים אלייך. הילדים שומעים כל מילה שאת אומרת. הם פשוט כל כך אוהבים אותך שזה ברור שאת אוהבת אותם. ואשתי ענתה ואמרה, כן, אני אוהבת כל אחד ואחד מהילדים. ואני יכול להעיד, בכל השנים שאשתי מלמדת, היא תמיד דיברה באהבה על הימים האלה, ולא משנה, דווקא הילדים הקשים ביותר היא אהבה אותם הכי הרבה. וזה בעצם הרעיון. ופתאום קלטתי והבנתי, מהו המסר? איך צריכים לעשות דברים? איך צריכים לעבוד? מה זה ואמרתם להם קדושים יהיו? איך להיות קדושים? אל כל הדת בני ישראל נאמרה הפרשה, כי כל גופי תורה תלויים בה. כן, הכל תלוי בדבר אחד בסיסי ויסודי. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך...